בשבוע שעבר כבר התחלנו עם התרגיל הזה, והוא מצא חן בעיניי אחר כך. היה תרגיל לא מתוכנן, שמאוד מצא חן בעיניי אחרי זה, שבשיעור הראשון של המיטיבי לכת, לפני מעריב, מה יהיה פה עם המוזיקה הזאת בחוץ? זה הפגנה? מה יהיה שם? זה לכבוד השם הברוכס, יהיה בעזרת השם. אומן, 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 עלינו ועל כל ישראל, כולם. שמחת בניכם ובנותיכם. זה יוצא כל חודשיים, זה סיפור מאוד מעניין, דבר מדהים. אני כבר, זה חודש, קצת יותר, מעביר שיעור במאמר כל שבוע. ועבודה חשובה מאוד ויפה מאוד של עריכה של מאמרים שהם באמת סינית. כלומר, מאמרים שקשה מאוד להגיע אליהם, אף אחד לא פותח ולא מגיע, זה לא שפה מוכרת, לא מבחינת הלימוד וגם מבחינת החשיבה, זה הכל... זהו, זה עוד שלב חשוב ביפוץ ומעיינותיך, האור וחיות הזה. אז אני רוצה... ברשותכם לחלק את הדברים לשני חלקים. עכשיו ללמוד כמה שנספיק מתוך מאמר. הפעם זה מאמר של הרבי. הפעם הקודמת למדנו מאמר של הרבי מהרש. אני רוצה ללמוד כמה שנספיק מתוך מאמר קצר. המאמר הוא ארוך, מה שמופיע פה הוא קצר. מרתק שלא עוסק בפרשה אלא עוסק בהפטרה. וכמו שיש את העיסוק בפרשה החסידית, גם המאמר עוסק בהפטרה בחסידות, לא במובן של הפשט שלה בכלל. בסדר? בכלל לא בפשט. בעזרת השם, ייתן לנו הקדוש ברוך הוא כוח, אחרי מעריב נגיע לשיעור, אז נתחיל את הלימוד בפרשה, כלומר הפעם בהפטרה ובפרשה, ואז נגיע למאמר עוד פעם, בסיבוב השני. אז המטיבי לכת...
זריזים מקדימים.
זריזים מקדימים וזה רווח גדול גדול גדול. נדמה לי שיש פה... כי הרבה במילה אחת, זה לדעתי מפספסים, כולם. הרבה הוא שני דברים ואת זה כולם יודעים. הוא מגדולי הפרשנים על התורה, הליקוטי שיחות, הפירושים על רש"י, ההתמודדויות עם פרשנות, הן מדהימות. אחר כך במאמרים הפנימיים, בחסידות, בתורת הקבלה, זה נראה כאילו דבר נפרד לגמרי. אבל כשיודעים לחבר את שניהם, זה לא קבלה ולא פרשנות על התורה, אלא זה פרשנות של הנשמה. מה? מצוין. מה נלך על מה הפעם? נלך על תה. נלך על תה. בהמשך נחשוב על שחור גם נראה. אצלנו בצבא היו אומרים לא משנה הסדר. אומן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבן ציין. נכון שאף פעם לא הצלחת להיכנס לא דרך המטבח? אבל כשהוא נכנס דרך המטבח זה לעשות משהו. יש ככה אנשים כאלה זה ככה. גם אני נכנס דרך המטבח, משיבות הפוכות. הולך אני מה... מדרגה שלו. טוב, אז אני נמצא בדפים שלנו בעמוד 34. ונתחיל ישר בקריאה, כמו שאני אומר, בחלק הזה של השיעור, אנחנו לא מנסים לראות לא את החיבור של ההפטרה לפרשה ולא את האלה ממש, ללמוד... וואי וואי וואי, תודה רבה 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 דניס. שלום עליכם. יש כאן עוד חוברת 2-3, יש כאן עוד. האמת היא יוסי שיש אצלי בחדר עוד כמה. אומן. ואישה אחת. אז יהיו באמת הדברים עילוי לנשמת לימה בן רפואל. הכוי הן, נכון, כהנים, כהנים. מי זה? מה קרה לקמפה? לגמרי. לא ידעתי, הייתי בסניף, אני זוכר את קמפי טוב. יאיר, אני זוכר קרוב, טוב, טוב.
אז יצחק, יאיר, בן אברהם.
טוב.
גם
עזרא בן יוסף, שהשבוע פקידתו. טוב, כשאני קורא את ההפטרה הזאת, זה ההפטרה של הבר מצווה של בני אחי. אז אישה אחת, זה מהבר מצווה. ואישה אחת מנשי בני הנביאים. שקויך בן צעיעה, שן עליך. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. שונה ממאמרים אחרים פה, זה ממש ציטוט ארוך של פסוקים, עוד מעט. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך אישה מנשי בני הנביאים, שההוצאה לפועל באה לסחוב את הילדים שלה, כי כבר אין מספיק רכוש. גמרו לקחת את הטלוויזיות, עכשיו לוקחים את הילדים. לעבדים, והיא צועקת אל הנביא, ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, אין לי כלום. כי אם אסוך שמן בלבד, בוא אריאל, תצטרף. ואם אתה שם, אז תיקח איתך חוברת. כי אם אסוך שמן, ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיתי. ובאת, וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, עמוד 34. ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים. ויאמר לכי, מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, את החוב, וחוץ מזה, ואת ובנייך, תחיי בנותר. למרות שאנחנו לא מדברים על הפרשה וההפטרה בחלק הזה, רק אחרי ערבית, נזכיר במילה במה עוסקת ההפטרה שלנו השבת. ההפטרה עוסקת בשני סיפורים על אלישע. הסיפור השני יותר תופס פסוקים ומקום, והוא גם נראה יותר מובן בקשר שלו לפרשה. זה הסיפור של האישה השונמית, שאלישע מתפלל ויש לה ילד, ואחרי זה הילד מת. ואחרי זה הוא מחיה אותו. ובדרך כלל מחברים את הסיפור הזה עם עקדת יצחק כמובן, וכולי בפרשת וירא, זה חלק אחד. אבל ההפטרה לא מתחילה בסיפור הזה, אלא היא מתחילה בסיפור הזה. כלומר, ההפטרה מורכבת משני סיפורים, לא מסיפור אחד. הסיפור הראשון הוא על האישה מנשי בני הנביאים. בסדר? אנחנו לא נעסוק עכשיו בקשר של זה לפרשה, בחלק האחרון של המאמר, באות ג' שזה בעצם הדברים של הרבה במאמר, אתם תראו את זה עוד מעט, יש ניסיון מאוד פנימי, מאוד עמוק, להבין בדרך הפנימיות את הקשר לפרשה. בכבוד! אנחנו נגיע לזה לאט לאט, בינתיים מה הסיפור? רק נזכיר את הסיפור, במה הסיפור עוסק. אז על פי חז"ל, דרך אגב, האישה הזו מנשי בני הנביאים היא לא סתם אישה, היא אשת עובדיה. ודי ברור מהפסוק הראשון שהאישה מכירה את אלישע, או לפחות הוא הכיר את בעלה היטב, והוא כנראה יודע שהיא אשתו. זה ברור מהפסוק הראשון. אישה אחת מנשי בני הנביאים, המושג בני הנביאים הוא מושג חשוב. זה, הרמב"ם מדבר על זה בהלכות יסודי התורה, אנחנו מכירים את זה בנביא. היו להקות של בני נביאים, זה היו תלמידים של הנביאים, הם נקראו בני הנביאים, כמו ושננתם לבניך. הם היו בני הנביאים, לא בנים ביולוגיים, תלמידי הנביאים. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, והיא אומרת לו, סוף העולם, לוקחים לה את הילדים. לפי חז"ל זו הייתה אשת עובדיה. עובדיה, כך מסופר בנביא, החביא בזמן אחאב, שאשתו הייתה איזבל המרשעת, והוא החביא נביאי אמת, הוא החביא בני נביאים, הוא החביא תלמידים, החזיק ישיבה שלמה מ-300 נביאים, שהוא החביא אותם, עכשיו צריך לכלכל אותם, וצריך גם כל מיני דברים מהממלכה. עכשיו, כסף היה לו המון, לעובדיה, הוא היה איש עשיר, והוא את כל כספו השקיע בזה, וכדי להחזיק אותם הוא שיחד את המלך. ואחר לשוחד הזה כמובן הסכים איתם עם הומנים, אז הוא שיחד את המלך. לימים עובדיה מת והוא נשאר ללא כלום, והמלך לא קיבל את השוחד שהוא היה צריך, ואז הוא התחיל את ההוצאה לפועל, והוא מנסה לקחת את כל מה שיש, אבל כשכבר אין כלום, המצב הכלכלי הוא כזה שאין לשפחתך הכל בבית, אין לה כלים ריקים. עוד מעט נראה מה היא עושה, אין לה כלים, אפילו לא ריקים. ואז אם באים מההוצאה לפועל, והכוונה היא מהמלכות עצמה, לקחת את הילדים. בסדר? לקחת את הילדים לעבדים. היא צועקת אל אלישע. ההסבר הזה של חז"ל הוא מאוד חשוב, כי לפי ההסבר של חז"ל מובן למה היא לא הולכת וצועקת בלשכה הסוציאלית. תלכי למשרד הרווחה, מה צועקת אל אלישע? מה הוא קשור ל... תבקשי ממנו להתפלל, תבקשי לברך, אבל מה את הולכת לצעוק? מה... ווסוויסטה. אז לפי הפירוש של אשת אחאב, של אשת עובדיה, עם סיפור אחאב ואיזבל, זה מאוד מובן. למי היא תצעק? ללשכה הסוציאלית? גם זה אצל אחאב. כל המערכת מושחתת. אז עם מי היא תדבר? איזבל מנהלת את המערכת הזאת. אז היא צועקת אל אלישע. אלישע אומר לה, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? כלומר, מאוד מעניין, אם אתה רוצה לעשות נס, תעשה נס. אלישע עשה לא מעט ניסים. תוציא דובים מפה, תכניס דובים לפה, אלישע. אבל הוא רוצה לעשות נס שיבוא דרך כלים שלה. הוא רוצה להראות לה שלה יש כוח. מה יש לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? היא לא אומרת לו, יש לי אסוך שמן, היא אומרת לו, אין לשפחתך כל. אחרי זה היא כאילו מסייגת את זה ואומרת, כי אם אסוך שמן. הדבר היחיד שכן יש, זה אסוך שמן. הוא אומר לה, לכי שאלי לך כלים, הוא רוצה להראות לה מה אפשר לעשות עם אסוך השמן הזה, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנך, כלים ריקים, אל תמעיתי. ובאת וסגרת את הדלת בעדך ובעדנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסעי. את ממלאת מאותו אסוך שמן. עכשיו זה נשמע הזוי. מהסוך שמן אפשר למלא את השמינית של הכלי הראשון ובזה זה ייגמר. אומרת, תמלי, תמלי, הכל יסתדר. תמלי. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. מה הנס השני? גם שם יש סגירת דלת, נכון מאוד. סגירת הדלת מעניינת מאוד. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. והיא כמלות הכלים. ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, והיא אומר אליה, אין עוד כלי, אין יותר. ויעמוד השמן. באותה שנייה שכבר אין כלים, השמן נעמד. אבל מסתבר דבר גדול, ותבוא ותגיד לי, שאלוהים, והיא אומר לכי מכרי את השמן, מעניין, הוא עושה לו עוד ניסיון. לא רק הניסיון הראשון, אלא עכשיו גם לכי לשוק ותמכרי. והיה יכול לעשות לנס שהשמן הזה יבואו לקנות אצלה. לכי מכרי, תפתחי בסטה. ושלמי את נשייך. כן, הוא היה יכול להשאיר להביא מזומן. היא אשת עובדיה, תזכרו טוב, עכשיו תפתחי בסטה, תמכרי שמן. שלמי את נשייך. תשלמי את נשייך. ואת תובנייך, תחי בנותיו. עד כאן הסיפור. כמו שאמרתי, אני לא מקדים עוד פעם, אנחנו היום לא לומדים לא פשט, ולא את הפרשה. השיעור עד מה יריב? מאמר בחסידות. עמוק מאוד. הוא לוקח אותנו ישר ל... בסדר? מגדל. אבל לאט. הוא מבואר במאמר של רבינו הזקן, כל פרטי העניינים שבסיפור של ההפטרה בעבודת השם. איך כל הסיפור בעצם בא לסמל דברים בעבודת השם? כדלקמן, אבל נקדים לזה הקדמה. זה הכל מילים של הרבי, ממאמר של הרבי. ובהקדם מה שכתוב במאמר של רב הלל מפריץ'. יש חוברת? יש לך חוברת? חוברת? אז אפשר להעביר עוד, יש פה עוד. בעמוד 34. או, יש, יופי. ובהקדם מה שכתוב במאמר של רב הלל מפריץ', רב הלל מפריץ' היה תלמיד מובהק של האדמו"ר האמצעי והצמח צדק. בנו של האדמו"ר הזקן. היה מגדולי, גדולי, גדולי החסידים, אבל ספריו נחשבים למשהו מאוד יסודי. שכנראה מיוסד על מאמר אדמו"ר הזקן הנזכר למעלה, כי אין הקדמה. דהנה ידוע, כך כותב שם רב הלל, שכל הסיפורים שבתנ"ך, הגם שהיו כפשוטם, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה יסוד ראשון, קודם כל צריך ללמוד את הפירוש הפשוט, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. מכל מקום, למה בררו הנביאים סיפורים אלה דייקה לחודבם בתנ"ך? זו הקדמה יפה מאוד לרעיון ללמוד בחסידות רעיון, ללמוד אותו מבחינה פנימית. מה הוא בא לסמל? למה אתה הולך לסמלים? תלמה פשט. אז אומר רבי הלל פריצ'ר, היו עוד מיליון סיפורים. למה בחרו את אלה? התורה היא נצחית, וכל מה שנכתב בה הוא נצחי. והתורה היא נצחית פירושו שיש לזה השלכה בעבודת השם אליי כאן היום ועכשיו. איפה זה כאן? איפה שאני. איפה זה היום? תמיד. איפה זה עכשיו? תמיד. לכן ההשלכה היא לא רק לכלל, בזמן שהוא בארץ, או למדינה, או לעולם, או לגלות. יש לזה השלכה פה. זה לא מוריד מפשוטו של מקרא. זה מנציח את פשוטו של מקרא. צריך ללמוד את פשוטו של מקרא. אבל יש עוד רובד, בסדר? שמתוך כל מיליוני או ביליוני הסיפורים שהיו, אלה שבררו והשאירו אותם להיות בתורת הנצח. מכל הסיפורים. יש לנו 12 שבטים. באמת אתם חושבים שהסיפור היחיד שיש על 12 שבטי יה, הוא מכירת יוסף ומה שהיה במצרים, חוץ מזה הם לא אכלו, לא שתו קפה, לא דיברו, לא אמרו דברי תורה. אין איזה סיכום של השיעורים הכלליים של יששכר. משהו על העסקאות של זבולון בימים. זה לא ספר סיפורים. כל סיפור הוא נצח כמו כל הלכה, אין הבדל. זה שזה סיפור, וזה הלכות שבת, אין חס ושלום שום הבדל. חס ושלום, כי אחרת זה שתי תורות. אין שום חילוק. וכיוון שהתורה היא נצחית, ורק הדברים האלה נכתבו, על כורחך לומר, מפני שרמזו בהם רזים וסודות עליונים וכמה דרכים לעבודת השם. וזה חשוב לי, היום, פה. עד כאן ההקדמה של רבי הלל. ומובן שכשם שההוראות שבהלכות ודינים שבתורה הם הוראות נצחיות בכל זמן ובכל מקום, כלשון אדמו"ר הזקן, התורה היא נצחית. כך גם ההוראות שבסיפורי התורה הם הוראות נצחיות, כי כל התורה היא תורה אחת, ואי אפשר להפריד חס ושלום עניין אחד מזולתו. וכיוון שהתורה מספרת סיפור זה, ובעניין שלנו אין שום שינוי, אם זה התורה או שזה סיפור בספר מלכים, זה היינו הך, כיוון שהתורה מספרת סיפור זה, ובכמה פרטים, מה היה בדלת ומה היה עם השמן ומה היה באסוך וכמה כלים, מובן, מוכח, שכללות עמוד 34. מוכח שכללות הסיפור וכל פרטיו שנקבעו בתורה הם הוראות נצחיות בעבודת השם. עד כאן ההקדמה.
מה ההבדל בין המאמר שזה הוראות לעבודת השם לרעיון, נניח שהרבי מביא בליקוטי שיחות, שזה רעיון פרשני, אבל אנחנו יודעים שאנחנו תמיד מחפשים את ההוראה האישית.
קודם כל, כל חיפוש של הוראה בעבודת השם זה אותו מהלך.
לא, אבל אני אומר, מה ההבדל בין המגמה פה למגמה בליקוטי שיחות? בסדר, אז
למה כאן הוא פירט את זה?
למה זה מוגדר כהוראה ליחיד בעבודת השם?
כי מה שהוא הולך לדבר עכשיו לא, כי כאן הוא הולך להוציא את זה, עוד מעט תראה, כי כאן הוא הולך להוציא את זה מהפירוש הפשוט בכלל.
בסדר, אבל בפירוש בליקוטי שיחות אני גם
אבל שם זה לא לגמרי יצא מהפשט, כאן זה לגמרי יצא מהפשט. בוא תראה עוד מעט, בסדר? וזה לשון מאמר הנזכר למעלה בכתבים. עכשיו אנחנו מתחילים, עד כאן הייתה הקדמה, עכשיו מתחילים את הכל. הרבי הזקן פותח בדברים מעניינים מאוד. אתם רואים באות בית, יש לכם באות בית. כשם שצועקים ביחידות, כך הוא מסביר עוד מעט את המושג אישה אחת צעקה עוד מעט. כשם שצועקים ביחידות על ריחוקו מאלוקים חיים, כנראה שהרבי הזקן מתאר אנשים שמגיעים אליו ליחידות, וזועקים את הנשמה שלהם, צועקים את הקריאות הפנימיות שלהם, לא על הפרנוסה, אלא על הריחוק מאלוקים חיים, על הסבל, על הריחוק. כן ויותר מכן, כל נשמה בעלותה בלילה, וכל ערב וערב אנחנו מפקידים את נשמתנו מחדש של בורא עולם, המפיל חבלי שינה על עיניי ותנומה על אפפיי, ומבקשים שיחזירו לנו אותה בעזרת השם בבוקר, ומפקידים אותה בלילה. והנשמה בעלותה בלילה צועקת בקול מר על ריחוקה מאלוקים חיים. ולצעקה הזאת רומזת הפרשה של אישה אחת. ואמר על פסוק, זה הכל ציטוט עכשיו מהאדמו"ר הזקן, זה לא דברים של הרבי, זה הכל ציטוט. לכן אמרתי לכם, זה מאמר מעניין מאוד, זה מאמר שמצטט, בסוף הוא מביא תובנה. ואמר על פסוק, ואישה אחת מנשי בני הנביאים וכולי. עכשיו בואו נשמע את הסיפור של האישה האחת הזאת בקריאה החסידית, בקריאה הפנימית. אישה היא בחינת נשמה, אשת חיל. בפירוש של חז"ל הראשון זה הנשמה, היא אשת החיל, הראיה. לא רק העם, אלא הנשמה, עוד מעט נדבר על זה. הנקראת אישה יראת השם, היא פית הלל. אחת ואישה אחת מנשי בני הנביאים. אחת אשר היא אחת עם הוויה, מאוחדת, אחת. מנשי בני הנביאים שהוא כעניין הנבואה. שעניין הנבואה לשון ניב שפתיים, כמו שהראשונים מסבירים, ניב שפתיים זה דיבור, שמקבלים מבחינת דבר השם, כך כל נשמה היא כלי קיבול לקבל השגות וגילוי אלוקות. ובכן, הנשמה הזאת, האישה האחת מנשי בני הנביאים, זה היידיש הנשומה, זה הנשמה היהודית, והוא מסביר את זה בשלושה חלקים. קודם כל, ביחס לקדוש ברוך הוא, זה החתן והכלה, אז הנשמה היא האישה. היא הנשמה, היא חלק אלוקה ממעל, שכביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול הפריד משם, ושם אותה פה. ממש, האיש והאישה. הנסירה. בסדר? והאישה הזאת נקראת אישה אחת. כלומר, שהיא תמיד באחדות תמידית עם הקדוש ברוך הוא. בעברית אחרת, הסיפור שלנו עוסק באותם חלקים חבויים חבויים בנשמה. אלה שאנחנו לא נפגשים איתם ביום יום. שהם בכלל עם הקדוש ברוך הוא. הם לא נמצאים פה בדברים שלי. ובתוך היהודי יש את הנשמה הזאת. בתוך היהודי יש את עומק, עומק הנשמה היהודית. והנשמה הזאת בלילה צועקת בכל מר. אישה אחת. והאישה הזאת היא לא סתם אישה, אלא היא מנשי בני הנביאים. כלומר, היא לא רק אישה של נביא, אלא היא עצמה נשי בני הנביאים. נבואה, מה זה נבואה בכלל? נבואה זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. הנביא הוא כלי שמקבל את דבר השם, הוא צינור, הוא כלי. גם הנשמה במובן הזה היא בעצם כלי קיבול שנועד לאותם חוויות אלוקיות, לאותה אלוקות. הנשמה הזאת תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה היא עושה פה? זה אותו משה שעומד לפני פרעה, ופרעה לא מבין מה הוא אומר. אהרון מתרגם לו. אז בשביל מה צריך שהוא יעמוד שם? כדי שהנשמה הזאת תשפיע בעולם. זה אותו חלק אלוקה ממעל, ממש ממש, שזו אישה אחת מנשי בני הנביאים, והיא צועקת. ומה היא צועקת? צעקה אל אלישה. הכל היום פירוש פנימי, פנימי, פנימי של האדמו"ר הזקן. אבל פשוט, פנימי ופשוט, תשמעו. צעקה אל אלישה, נוטריקון אלישה, פירוש המילה הזו, אגב, מילה יפה מאוד בעברית. אנחנו מכירים הרבה שמות בעברית, אליהו, אליאב, המון מילים, המון שמות שמתחילים באלי, המון. אלי שמע, מה זה אלי שע? מה זה שע? זה לא הושיעה, אלא שבעה. ולתפילתם שעה. לשעות, אתם יודעים מה זה לשעות? לשעות זה תקשיב אליי. תשמע אותי, שבעת עניים, תשמע. אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב את תושיע. אישה אחת מנשי בני הנביאים, הנשמה הזו, בסדר? באותו חלק חבוי, פנימי, 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 שהוא נבואי, הוא כלי קיבול של דבר השם בעולם, אין לה שום דבר משלה. אם לנביא יש משהו משלו, זה כבר נביא שקר. צעקה אל אלישה, היא צועקת אל הקודש ברוך הוא, והיא אומרת אלי, שע, אלי, שעה, תשמע, תקשיב כבר. צעקה אל, כאילו צעקה לקודש ברוך הוא, אלי, שע. ומה היא אומרת לו? עבדך אישי מת. מי זה עבדך אישי? פירוש אישי, היום חסידס ממש. פירוש אישי, אישי זה my husband. אבל אישי הוא אש יוד. אגב, עוד פעם, דרשה חסידית, אבל איש ואישה זה אש ואש. זה אנחנו יודעים בחז"ל. זה אש ואש, שהיוד זה באיש וההי זה באישה, זה אש ואש. עבדך אישי מת, שבחינת אש יוד מיד אני אסביר את זה, זה משפט חשוב מאוד. שהיה אצלי בהתלהבות והתלהטות, בהתלהבות והתלהטות אהבה ברשפי אש, להיכלל ולהיבטל בבחינת יוד, איקוול, חוכמה אילה, מת אצלי, עבדך אישי, מת, צועקת הנשמה. צריך להבין את זה, זה דבר מדהים. אבל אולי בעצם קודם כל נראה את, את, את ההמשך ואז נחזור לכל פרט. ואתה ידעת כי עבדך, עבדך האישי הזה היה ירא את השם. אז ירא את השם זה יראת אלוקים. אבל תראו לאן האדמו"ר הזקן לוקח. פירוש ירא אותיות יאר. והירא את השם הזה היה כזה שהיה בו כוח להוסיף תוספות אור בהוויה. עבדך אישי היה מאיר בך. הירא את השם היה בביטול כזה, עבדך שהוא אש יוד, היה ירא את השם. נצטרך להבין את זה עוד מעט, את כל המושגים האלה, לאט לאט, שנייה. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אנחנו יודעים שנושה הכוונה היא זה שעושה את ההוצאה לפועל, אבל מלשון מה זה נושה? בעברית השורש נושה זה בא מהמילה שכחה, נשייה, תהום הנשייה. נשני אלוקים, הדבר נעלם בתהום הנשייה ואף אחד לא זוכר איפה זה. נושה. אז נושה לפי זה זה משכיח. האמת היא שזה מילה מאוד קשה, מה זה קשור לנושה? הוא הרי בא להזכיר, הוא לא בא להשכיח. אז בעברית אפשר להסביר את זה יותר טוב. אני הולך מיד למאמר, אני רק אומר לכם במילה בעברית. למילה נושה, נון שין היי, יש שתי משמעויות בעברית שבעומק הן אותו דבר. האחת זה לשכוח, נשייה. והשנייה זה קפיצה ממקום, כמו גיד הנשה. גיד הנשה, נקרא גיד הנשה מסביר רש"י, כי המלאך נתן ליעקב כזה בופה, שהגיד קפץ ממקומו. בעומק זה אותו דבר, כי מה זה קפץ ממקומו? במקום שהוא יהיה פה, הוא פה. אתם יודעים מה פירוש מנשה, כי נשני אלוקים? הוא בכלל לא היה צריך להיוולד פה, אומר יוסף במצרים, הוא היה צריך להיוולד בכנען. אבל בעומק זה כאילו, שכחתי, זהו, זה כבר במקום פה פה. בעצם מה שהנושה עושה, הוא בא להגיד, מה אתה חייב? 100,000 שקל? שכחתי. אני מחליף את זה, בבית שלך. והנושה הזה אומר, מה את חייבת? עוד מיליון שקל ואין לך, אני מחליף את זה בילדים שלך. הנושה בעצם בא כאילו להגיד, אוקיי, אין בעיה, אין לך לשלם לי את החוב, שכחתי מהחוב, שוחרר, אני ממיר אותו במשהו אחר. זו מילה מעניינת, זה נושה בעברית, מילון אבן שושן עכשיו, נושה. מה זה קשור פה, הנושה? עכשיו נחזור לכאן. מה זה? סליחה, בנצי?
זה המרה, זה לא נשייה.
זה המרה. לכן אמרתי שבנשייה יש הקפצה ממקום למקום. במקום שזה יהיה פה, זה פה. אתה צודק, הנה חינם, נשייה זה שכחה. רק ניסיתי לראות איך יכול להיות קשר בין שתי המילים באותו שורש. כי זה אותו שורש, לכאורה זה שתי מילים אחרות. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. מי זאת הנשמה? שיש לה עבד, והעבד הזה הוא אישי אש יוד, והוא מת, והוא היה ירא את השם, הוא העיר תוספות באור השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים, פירוש והנושה מלשון כי נשני אלוקים, שזה קאי על הנפש הבהמית, שהיא משכיחה אותי מאלוקות. הנושה זה הנפש הבהמית שמשכיחה אותי מאלוקות. תראו מה היא עושה, היא ממירה, היא משכיחה על ידי המרה. בא לקחת את שני ילדיי, הם דחילו ורחימו. דחילו ורחימו זה יראה ואהבה. אלה שני הילדים, אלה שתי הכנפיים. בא לקחת את שני ילדיי, הם דחילו ורחימו, והוא רוצה שיהיו לו הילדים האלה האהבה והיראה של הנשמה להשם. הוא רוצה להשתמש בהם בשבילו, והנושה בא לקחת את שני ילדיי, הוא אומר, נשמה יהודית זה דבר מצוין, הגניוס הזה, אם זה אנחנו ניקח אותו לפאור, חבל על הזמן מה שנעשה איתו. והנושה בא לקחת את שני ילדיי, את שתי הכנפיים, את שני הילדים שלי, לא לעבדים, והוא רוצה שיהיו לו לעבדים, לעבוד זרות, תאוות הגוף וליראות זרות. פן יחסר למו. מה זה פן יחסר למו? למה הם מסכימים? כי הוא אומר להם, תשמעו, אצלי תגמרו את החודש, אצלי תקבלו אוטו, אצלי תחיו. מה זה?
הנפש הבאמית.
ממה תחיו שמה? צריך לשרוד פה, פן יחסר לנו. וככה נושה משכנע את ילדיי והם הולכים להיות לו לעבדים. והאישה האחת צועקת, בוכה. עוד מעט ננסה לנתח את כל הדברים שדילגנו. אני קורא בינתיים רק את כל המכלול. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית וכולי. ותאמר, אין לשפחתך הכל בבית, כי אם אסוך שמן. פירוש שאין לה כי אם עצם נקודת הנשמה. כבר אין שום דבר שהנושה לא פגע בו. הנושה נגע בכל. אין שום דבר שאין בו כבר נגיעות. האהבה והיראה יצרו תאוות זרות, ואהבות זרות, ויראות זרות, פן יחסר למו, שאין שום דבר לא נגוע. גם כשאני מתפללת, זה קצת אגו. גם בצדקה שאני נותנת, זה קצת נגיעות. איך שמן? ודאי. שמן על ראשך אל יחסר, שמן זה הנשמה. והנושה בא לקחת, אבל הוא אומר לה, תגידי לי, מה יש לך בבית? מה כן נשאר? יש איזו נקודה טהורה לגמרי, מה נשאר? מה את מרגישה שנשאר? והיא אומרת לו, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. מזכיר לנו פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. שם נמצא הפח שמן שעומד מול כל תומעת יוון, אסוך שמן. כלומר, יש איזשהו מין עצם קדושת הנשמה, עצם נקודת הנשמה, שלא משנה מה יעבור, לא משנה מה הלך, לא משנה כמה כסף, לא משנה מה עשה הנושה, לא משנה איזה נגיע, זה נשאר טהור. חותמת כהן גדול פלומבה. בזה יוון לא יכולים לגעת. הניצוץ הפנימי, הפנימי, הפנימי הזה. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ מעת כל שכינייך. לא בכל האדמור הזקן מטפל. מה שמופיע בסוגריים הוא לא נוגע, אנחנו יכולים להוסיף עוד מעט. לפי הדברים כמובן. כלים ריקים אל תמעיטי. תשמעו איזה עומק. מה זה כלים ריקים אל תמיתי? פירוש, כמאמר רב מטיבתא בגן עדן, כתוב בזוהר הקדוש, זוהר מדהים, 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 התניא בונה עליו חלק גדול מהחלק בתניא מפרק למדי ואילך. רב מטיבתא זה ראש הישיבה, זה אגב ראשי תיבות רם. רם זה ריש מטיבתא, לא רב מחנך כמו שחושבים היום בכל מיני מקומות. רב מטיבתא. וכתוב אצל רב מטיבתא בגן עדן בזוהר, דלא סלק בי נהורה מבצ'ין לי. יש למישהו פה בבית אח? לפחות מישהו חולם על זה? זה גם טוב, זה מספיק, לא חייבים שיהיה, צריך, העיקר שאתה חולם. אז באח צריך לשים גזרי עצים, זה לא תמיד בשביל לחמם, זה בשביל לשבת ככה ולזרוק. אבל לפעמים זה לא שורף, ולפעמים זה לא שורף לא כי העץ לא טוב, לא כי הוא רטוב, לא כי האש לא טובה, אלא פשוט העץ גדול מדי, זה בול עץ. מדי של מעליכם, בכבוד, 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 הנה, הנה, תראו יחד שם, עודד, זה בול עץ גדול מדי, זה בול עץ גדול מדי, זה לא נשרף, שזה ישרף, צריך גזירים דקים כאלה. דלא סליק בי נהורה, בול עץ שלא נתפסת בו האש, מה עושים? מבצ'ין לי, צריך לבטש אותו קצת, מבצ'ין לי, כך גופה, דלא סליק בי נהורה דנשמתה, מבצ'ין לי, וסליק בי נהורה וכולי. האדמור הזקן אומר, הכל בשמחה, הכל בשמחה, אבל בוא נדבר דוגרי, לפעמים האש לא תופסת, לא התלהבות, לא תפילה, לא התלהבות ממצוות, כלום. ואתה חושב שצריך ללכת למוסך, לעשות חלקי חילוף ולחפש בול עץ חדש. אז תקשיב מותק, הבול עץ מצוין. מצוין. אתה יודע מה זה הבול עץ? הבול עץ זה הגוף שלך. נר השם, נשמת אדם. למעלה מאיר נר, אבל בשביל שהנר ידלק מה צריך? פתילה. וכדי שנר ידלק צריך שהוא ישרוף את הפתילה. מה אפשר לעשות? אי אפשר שגם הפתילה תישאר וגם הנר ידלק. ואם הפתילה מסרבת להיבטל אל הנר, אז הנר לא דולק. בשביל זה צריך שמן ופתילה, זה שלושה שלבים, שמן, פתילה ואש. ולאש יש תכונה מאוד מעניינת, תכונה משונה מאוד, פילית. הנר הזה כל הזמן שואף לעלות למעלה, כל הזמן הוא רוצה לעלות למעלה. בא אליו חבר שלו ואומר לו, תגיד קוקו, מה אתה מחפש שם למעלה? מה יש שם? פה אתה כזה קטנצ'יק, אבל תראה כל הילדים שרים נר לי, נר לי, נר לי דקי, כולם מתפעלים ממך, תראה איזה רייטינג יש לך, ככה קטן, ככה חזק. לאן אתה שואף? אז הוא אומר, אני שואף למקור האש, אני חוזר למקורות, מסע שורשים. הוא אומר לו, יא צ'וקו, מה מקור האש? אתה חוזר לשמש, לא יספרו אותך בכלל. שרגה בתיהרה, מה יענה? מה עוזר נר בצהריים? לא, לא יספרו אותך, אתה תשרף, אני לא יודע איך קוראים לזה, אתה תיעלם בתוך השמש. והוא מסתול, הוא עדיין רוצה לעלות כל הזמן. אתם יודעים למה? כמו שיש כוח משיכה של החומר ללמטה, יש כוח משיכה של הנשמה ללמעלה.
למקור.
למקור. כל דבר, איצ'י, כל דבר שואף למקור שלו. בלי היגיון, בלי טעם, בלי דעת. הוא שואף למקור. למה המים רוצים לרדת למטה? כאן אתם בפנטאוז. למה הם רוצים? כי זה כוח משיכה. למה זה לא מובן לנו? כי אנחנו לא מבינים, כי את האש הזאת אנחנו לא רואים. למה? לא כי אתה בול עץ לא טוב, אתה פשוט קצת גדול מדי. בעברית אחרת, תפסת את כל המסך, מותק. יחתוך כבודו אביס עליהם מהאף, הכל יסתדר. התניה בפרק הפתת בעריכות אומר, זה לא יפחד כבודו, הכל יישאר רק יותר טוב. אל תדאג, תבטש. אבל זה יכאב, זה טוב, זה טוב, זה רק דיאטה, זה טוב. אתה בסוף תאהב ככה. זה אומר אחרי שהעיקר זה השמחה וכו', זה הולך ביחד עם זה. וזה יביא לך לשמחה. הבול עץ הזה לא נותן לך לשמוח, הוא מטעה אותך. ולא נדלק את האש. זה דימוי של הזוהר. לכי שאלי לך כלים מן החוץ, כלים ריקים, אל תמעיטי, אומר לה אלישע, מה יש לך? אסוך? שמן. כלומר, עצם הנשמה קיים, נכון? שמור, באסוך. אסוך זה כמו מוסך. אסוך זה כלי קטן, זה נקרא אסוך כי הוא סחי ממנו, והוא בתוך מוסך קטן קטן, סגור, סגור, סגור. כבר לא משפיע על כלום. מה יש לך בבית? אין לשפחתך הכל בבית. הנושה שלקח את הילדים, את מי? את האהבה והיראה, לקח איתם את הכל, הם הצליחו להשפיע כבר על הכל הנושה, אין כלום. עבדך אש יוד מת. עבדך אישי מת. והנושא בא לקחת. ואז הוא אומר לה, אבל הסוך שמן יש לך? אז היא אומרת לו, כן. אז הוא אומר, קחי את הסוך השמן, את עצם הנשמה, ואני בא לגלות לך עכשיו תגלית, שאם יש לך הסוך שמן, את יכולה להחזיר לעצמך את חיי האהבה והיראה לאלוקות. יש ליהודי את הכוח לזה.
אבל למה
דווקא מהשכנים? על זה האדמו"ר הזקן לא מדבר, נחשוב על זה עוד מעט ביחד. איך? איך? אז הוא אומר לה, איך? כלים ריקים, אל תמעיטי. מה זה כלים ריקים, אל תמעיטי? וזהו עניין כלים ריקים וכולי. שצריך להתבונן הרבה, זה הביטוש שאמרנו עכשיו. איך שהוא כלי ריקן, בלי שום דעת במוח, ובלי שום דחילו ורחימו, והתמרמר מאוד על ריחוקו, ויצעק אל השם אל הוויה על ריחוקו, מאלוקים חיים, מקור החיים. כלים ריקים, אל תמעיטי, זה דבר מדהים. אל תפחדי לדבר על זה שאת כלי ריק. כלים ריקים, אל תמעיטי, אל תמעיטי במרחק שלך מהאלוקות, אל תמעיטי, ההפך. מהשבירה הזאת תגיע שמחה עצומה. מעצם השבירה, מעצם ההבנה כמה אני רחוק, על ידי זה אני אבטש ואבטש ואבטש, ועל ידי זה תבער אש שעוד לא הייתה אף פעם. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. השמיעני ששון ושמחה ורוח נדיבה תשמחני. זה הולך ביחד לגמרי. שאלי לך כלים מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיטי. מה את אומרת אין לך כלים? ילד, אתה שואל שאלה מצוינת, למה מהשכנים? כי הרבה מאוד פעמים, וזה הבסיס של הכל, הרבה מאוד פעמים, אני לא יכול, לא הרבה מאוד פעמים, כמעט תמיד, אני לא יכול לבד, אני צריך אותך. אני צריך אותך ואתה צריך אותי. וביחד אנחנו נוכל לעבור את הביטוש הזה. אני את הקפה הזאת לא יכול לעבור לבד. דיברנו בשמחת בית השואבה שתי מילים פה. אמרנו שהפעם הראשונה אחרי אצל יעקב אבינו שמופיעה המילה סוכות, זה מופיע אצל בני ישראל ביציאה ממצרים. ניסינו לענות לשאלה למה עושים סוכות ולא עושים שום חג, לא על המן, לא על הבאר. אז הזכרנו את המקום שמופיע סוכות פעם ראשונה. ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות. זה המסע הראשון. בעצם היציאה ממצרים, התחנה הראשונה היא סוכות. זה מאוד מעניין. אתם יודעים מה זה ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות? מה זה סוכה? מה זה סוכה? דירת הרי. כלום. זה לא הבית שלי. אתם יודעים מה זה רעמסס? רעמסס זה שני דברים. נתחיל מהדבר הראשון. כדאי לדעת את זה. זה בלי זה אי אפשר לחיות. אתם יודעים מה זה רעמסס? רעמסס, עוד מעט תראו שבמילה עצמה נמצאים שני הדברים. רעמסס זה המקום היפה ביותר בעולם. איך אני יודע? כי כשבני ישראל באים למצרים, בני יעקב, אומר פרעה ליוסף, במיטב הארץ הושבת אחיך. במיטב הארץ. אתה נותן להם את הקרם דה לה קרם, סביון שכונת עוני ליד זה. אתה נותן להם, אתה לא מבין מה אתה נותן להם. בס דה לה בס. וייתן להם אחוזה בארץ רעמסס. זה בבראשית. ואז שם הם גדלים בשכונות היוקרה, הגניוס היהודי. עוברים כמה שנים, רעמסס הופכת להיות מחנות הריכוז. אושוויץ, מיידנק. אתם יודעים מה זה רעמסס? כל הרעם הגדול התמוסס לגמרי. ויסעו מרעמסס, אתם יודעים מה זה השמחה של סוכות? שאתה מיואש מרעמסס. כל עוד אתה לא מיואש מרעמסס, הנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, שיואהבו את רעמסס, ויראו מפרעו, וישבחו את רעמסס, ומיטב הארץ. ויש לו כל מיני הסברים לנושה, צריך בשביל הפרנוסה שלא יחסר לחמו. ולאט לאט אתה מתאהב ברעמסס, ויאחזו בני ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, נאחזו בה, ואז ויסעו מרעמסס, כשנוסעים מרעמסס מגיעים לסוכות. אתם יודעים מה זה סוכות? זה שיא השבירה. אין לי רעמסס. מה נשאר לי? שכח. פרס ניחומים, אני מביא שרשראות עם קישוטים. זה זמן שמחתנו. זמן שמחתנו זה לא כשאוכלים מצות, זה לא כשעומדים במעמד הר סיני, כל זה יכול להיגמר. זמן שמחתנו מופיע רק אחרי שהתפרקת לגמרי, רק אחרי שאתה נוסע מרעמסס, שאתה מסתכל על רעמסס ואומר, אני יודע מה זה רעמסס, בטח, רעמסס זה שכונת היוקרה שהפכה להיות מחנה ההשמדה שלי. איך הנושה הפך את הרעמסס שלי לפתאום ורעמסס, ויעבידו. כשנוסעים מרעמסס, אפשר לחנות בסוכות. ואם אתה נמצא בסוכות ולא מרגיש חנייה, סימן שעוד לא יסעת את עצמך מרעמסס. לנסוע בעברית, it is not only drive. לנסוע בעברית זה הסיע דעתו. להסיע את עצמו זה לעקור את עצמי מדבר א', כדי שאני אוכל לחנות בדבר ב'. דבר פלא פלאים. אומר האל תרבי, הנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אז מה התפקיד של הנביא? מה התפקיד של הצדיק? להגיד לה לאישה אחת, לנשמה הזאת, מה יש לך? וכשהיא אומרת, אין לשפחתך קול בבית, לחכות שהיא תגיד כי אמא סוך שם. ואז להגיד לה, מצוין, אל תמעיטי בחשיבות הכלים הריקים, ואל תמעיטי בריקות. ותשימי לב כמה הריחוק הזה נורא, והריחוק הזה יביא לבכי, והריחוק הזה יביא לביטוש, והביטוש יביא לשמחה. לשמחה שאין דוגמתה, כי אתה כבר לא שמח ב... אבל יש לי עוד בכל זאת איזשהו חלק ברעמסס. זהו, אין רעמסס, נגמר, מת. יש לי רק סוכות. ועכשיו לאט לאט הנושה ילך ויאבד את כוחו. אבל צריך לעבור את הביטוש בשביל שהנושה יאבד את כוחו. ואז הוא מסיים, ואחר כך יבוא ליתרון האור מן החושך. איך כתוב בפסוק בסוף? ואת ובנייך תחיי בנותר. איך אנחנו מסבירים את המילה בנותר בפשטות? במה שנשאר. נכון? בנותר. נותר בא מהמילה יתרון. כשהאור בא מתוך החושך, אז האור הזה יכול להאיר באופן שהוא לא האיר אף פעם. ואת ובנייך, מי זה בנייך? האהבה והיראה. שחשבת שהכל אבוד? גבלת, אה? חשבת שהכל נגמר, לא נשאר כלום, אה? ואת ובנייך תחיי בנותר, אחר כך יבוא ליתרון האור מן החושך. כי באמת לאמיתו יש יתרון לאור כשהוא מן החושך דווקא. זה פלא פלאות. הוא לא אומר לה, נשום אלה, לכי תקראי תהילים. לכי, תבכי, תשני בכותל, תעשי תעניות. אפשר להבין ככה ביטוש. הוא אומר לה, לכי לשוק, תצעקי שיש לך שמן. אבל בשביל לצעוק שיש לך שמן, קודם כל תביאי את הכלים הריקים, ועם הכלים הריקים האלה תוכלי ללכת עד לשוק של השוק, עד לחוצה שבחוצה, כי השמן מעכשיו יאיר הרבה יותר. כי את ובנייך תחיי בנותר, וזהו ואת ובנייך תחיי בנותר, את הוא עצם הנשמה, ובנייך הם דחילו ורחימו, שבכל נשמה תחיי בנותר. מה זה תחיי בנותר? תחזרו לחיות את מה? את האלוקות ממה? מהיתרון הגדול בנותר, מתוך הנותר, ביתרון אור מן החושך, באותו יתרון אור הבא מן החושך. והרבי הזקן מסיים, כן יזכנו השם, כן יהי רצון, אמן. זה המאמר, בתוך המאמר, זאת אומרת, זה החלק של האדמור הזקן על אישה אחת, על אישה אחת מנשי בני הנביאים. אנחנו הגענו לזמן.
הרב, בעצם העיקרון של במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לזה. ובעלי התשובה באים עם הכלים הריקים שלהם.
כן.
פנימה, הרבה יותר גבוהים.
נכון מאוד, אבל בתנאי שאתה מבין שזה מדבר עליך פנימה. ולא על בעל התשובה ועליי. או על הצדיק ועליי. זה בא לדבר על זה שיש את אותו אסוך שמן, את אותו אסוך שמן, זה היסוד, זה הביטוי, שקיים בכל מקרה שהוא. היא לא משקרת, האישה מנשי בני הנביאים. היא אומרת, אין לשפחתך קול בבית, כי אם אסוך שמן, זה סתירה פנימית. שאלתי אותך מה יש. אז תגידי, או אין. או אסוך שמן, מה זה אין חוץ ממה נזכרת פתאום? איזה מין משפט זה? זה לא משפט מובנה. הפשט הוא שבאמת אין לה קול. וכשהיא מגיעה לעבדך אישי מת, לא הספקנו בזמן הזה מה זה אש יוד, אבל יוד זה היוד של יוד כבבקי. זה החוכמה הילה. זה האהבה שלא נובעת משום קשר. אלא מעצם הקשר, מהביטול עצמו, לא כי הוא יעזור לי, לא כי הוא ילמד אותי, לא כי הוא ייתן לי, לא כי אני אקבל ממנו פרנסה, לא כי אני רוצה ללמוד ממנו תורה, לא אני, אלא יוד. עצם הקשר, עבדך אש יוד, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. איך הוא אמר? ירא אותיות יער, אתם יודעים מה העומק? עבדך היה ירא את השם. בחסידות יש שאלה ידועה, אנחנו בזה עומדים ונכנסים למאיר, יש שאלה ידועה. עבד, מלך צריך עבד, למה מלך צריך עבד? מה, למה מלך צריך עבדים?
הוא יהיה עבד.
כי הוא לא מלך, אבל למה הוא צריך עבדים בכל זאת? למה הוא צריך עבדים?
עבודה.
עבד אחד נניח אינסטלטור, למה הוא צריך אותו? כי הוא לא יודע להיות אינסטלטור, הוא מלך. דוגרי, נכון? וגם אם הוא יודע, הוא לא מספיק, הוא צריך גם לנהל את המלחמה. אז הוא צריך עבד אחד, שהוא אינסטלטור, עבד אחד, שהוא זה, נכון? הוא צריך עבדים כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד. אז מה פירוש עבדים של הקודש ברוך הוא? מסובך קצת, אה? לא יכול, איך יכול הכל באמת? גם להחזיק את אמריקה וגם לעזור לי באינסטלציה, איך יספוך? לא יספיק, איך אפשר הכל? רחמונס? אז מה פירוש עבד השם? אתם יודעים מה זה עבד השם? להחליף ירא ביער. אתם יודעים מה הוא לא יכול? הוא לא יכול לעשות לא יתברך דירה בתחתונים. את זה הוא צריך שאני אעשה. אבל איך אני יכול לעשות את זה? עבדך הירא את השם, יאר את השם. הוא מאיר את המבואות המתונפים. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הוא ברא אותו באופן שהוא לא יכול. הוא ברא אותו בצורה שבה מי שמאיר למטה זה פלא פלאות. זה המושג עבדך היה ירא את השם. יסוד עצום. והכל מת. מת, מת. אז מה עושים? אסוך שמן יש? אז צריך ביטוש. אל תמעיטי בכלים הריקים. זה לא נשמע טוב. את ריקה הרבה יותר ממה שאת חושבת. את עוד מתארת מצב יפה. נגמר הבלוף. פי מיליון יותר גרוע. או, ברוך השם, עכשיו אפשר לנסוע לסוכות. עכשיו תבוא שמחה שאי אפשר תאר. אבל צריך עוד שלב. עוד שלב. עוד שלב. את ובנייך, תחיי בנותר, הכוונה היא תחיי בריבוע. תחיי בנותר, תחיי ביתרון אור הבא מתוך החשיכה הזאת. הרחנו, זה בסדר גמור, גמרנו. זה מיימר, זה לא קשור לפרשה, לא קשור להפטרה. אחרי תפילת ערבית נלמד את הפרשה. ובסופה, בעזרת השם, נגיע עוד פעם לרעיון. נשתדל גם קצת מבפנים, אבל זה היה הקדמה.